טוב, אז אנחנו עם חשבון נפש, פרק ד'. כשאתם שומעות המושג חשבון נפש, מה הרגשה?
התכנסות.
התכנסות. טוב? מעולה. מה עוד? איזה רגשות, שלום? איזה רגשות עולים כשאתם שומעות המושג חשבון נפש?
חשיבה.
חשיבה, התכנסות. מה?
רשימות.
מעולה, שלום. מה את אמרת? אמרת עצבות? היא אמרה מילה כבדה.
כבדות,
כבד בלב. כבד בלב, זהו, זכרתי מילה כבדה. עכשיו אני מבינה למה לא, כי זה לא המילה, זה הצליל.
כבד.
טוב, רציתי להיזכר מה הייתה המילה. אוקיי, שלום. אז כשאנחנו שומעות את המילה חשבון נפש, אנחנו רואות שיש פה כמה וכמה אסוציאציות, כבד בלב, כבדות, דווקא טוב, חשיבה. מה עוד? מי שנכנסה עכשיו, אני אומר, מנה תיכנס אלינו לעניינים, פרק ד'
אלול כזה.
אלול.
פרק מה?
פרק ד'? כן, כן. אז בואו נראה. אז הפסקה הזאת בעיניי היא פסקה מכוננת, והרב קוק הקשיב לחתרת, והוא הולך עם המושג חשיבה. חשבון זה מלשון חישוב. כשאתם שומעים את המושג חישוב, איזה אסוציאציה עולה לכם?
שיעור.
מתמטיקה. מעולה. שימו לב איזה אסוציאציה אחרת. חשבון נפש, היה לנו פה קווץ' בלב, היה לנו כבדות והיה לנו דווקא טוב, שאלה מילים מאוד מאוד רגשיות. אמרתי את המילה חישוב, מה היה לנו פה?
שכל
ומתמטיקה. איך אנחנו מדלגות או מצמצמות את הפער הזה? כי הרב אומר שחשבון נפש זה מלשון חישוב. אז איך יש לנו כזה פער? שחשבון נפש עושה לנו כזה כבד וחישוב עושה לנו כזה ענייני.
אבל אני לאסוציאציות שאנחנו
שומעים על המושגים
האלה, כי... כי מה? כי מזכירים את חשבון נפש רק ביום, כל שם, אלו. זה עירה כזה.
נכון. אבל האסוציאציות האלה לא נולדו סתם. זה לא רק אסוציאציה, זה תפיסת עולם.
כן.
כי כשאני שומע, כשאני עושה חשבון נפש, זה וואי, זה איפה לא הייתי בסדר. נכון? זה מקומות שלא סתם מעוררים כבדות.
אבל זה באמת כזה.
בואי נראה אם זה באמת כזה. נלמד מה זה באמת. כשאמר דווקא טוב, למה התכוונת? זאת אומרת שזה עושה סדר וזה מפקס. אז את גם הולכת למקום ה... כי טוב זה משהו יותר רגשי. ואת הולכת דווקא למוס... למה זה עושה לך טוב? מעולה, זה עושה לך סדר. מעולה. אז באמת זה אמור לעשות סדר, וזה מצוין שזה עושה לך סדר. אז מה זה באמת באמת חשבון נפש? דבר ראשון, הרב אומר לנו, לשון חישוב, ענייני, מתמטי. לא? וואי, כמה אני דפוקה, ודיברנו על זה הרבה, שאצל נשים בעיקר, דיברנו הרבה על ההבדל בין תביעת עין לסימנים, שנשים מסתכלות הסתכלות כוללת, וצריך בחשבון נפש לסגל חשיבה קצת גברית. שמה זה אומר? חשיבה בסימנים. חשיבה בסימנים זה א' ב', נתנו את הדוגמה הזאת כבר, א' ב' בסדר, נכון? אמרנו, ג' ד', טעון שיפור, א' ו', מצוין. ככה. עכשיו הבנת מאיפה זה היה לך מוכר. ותראו, היא אמרה, היה איזה רב, כי זו חשיבה שכלית. היא לא חשבה שהייתה איזה מישהי שאמרה את זה. היה איזה רב. מעולה. אז זה נכנס ללב, זה צריך להיכנס ללב. מתחיל מהשכל ונכנס ללב. זה בול התהליך. בסדר? אז בואו נראה. ברור. ברור שאמור לעשות חשבון. הכל... כשאנחנו גדלים, אנחנו גדלים בהכל, לא רק היד גדלה, גם הראש גדל, גם הלב גדל, גם הראש גדלה.
כאילו המוח של הגורם הוא ישור לחשבון. זה שאני אישה והמוח של הגורם, זה לא
משהו,
חשבון
נפש
צריך לראות אחרת?
תלוי, יש דברים שגברים צריכים ללמוד מנשים, למשל הקשבה, ולא לישר לתת לך עצות כשאת מסיימת לדבר. זה משהו שהחשיבה האוטומטית של גבר זה למצוא פתרון קונקרטי, ואישה רוצה רגע לשהות, להתבונן, להרגיש, בסדר? אז בדברים האלה גברים צריכים ללמוד חשיבה שהיא קצת נשית. ופה, בדברים האלה, נשים צריכות ללמוד חשיבה שהיא קצת גברית. בשביל מה יש גברים ונשים ביחד בעולם? שילמדו גם אחד מהשני. בסדר? עכשיו, למה זה ככה? כי אצל אישה יש עניין בצפיית עין כדי שתגדל את הילדים שלה כמו שצריך. שתסתכל על הילדים שלה, הסתכלות כוללת, לא, וואי, הבן שלי הבריז היום, הוא לא זה, זהו, כל מה שאת רואה. את מסתכלת עליו, הסתכלות כוללת, את הטוב שלו, את הגודל שלו, ויש אימהות שמסתכלות כוללת, זו. אז כל הילד הזה זה הברזה. אוקיי? זה בדיוק הפוטנציאל, וזה בדיוק הסכנה. ההסתכלות הכוללנית. ההסתכלות, אם אני מסתכלת על הילד שלי כעל נשמה גדולה, ובפרטים, יש דברים שצריכים, טעונים שיפור, אני מסתכלת על הילד בסדר? אז מהות חשבון הנפש, אבל השאלה שלך הייתה טובה, אתם הבנת את השאלה שלה? אני אישה, אז חשבון הנפש שלי אמור לראות כמו של אישה, לא? בתמצות, זו הייתה השאלה. מהות חשבון הנפש הוא שיהיה האדם נושא ונותן בשכל על כל ענייני נפשו וחיוב עבודתו לאלוקים יתברך. עוד פעם, מה זה חשבון נפש? הוא נותן לנו את זה עוד יותר מתמטי, מסע ומתן, יש כאן מסע ומתן, מה זה מסע ומתן? זה ירידה לפרטים, כשאת רוצה למכור משהו, את יורדת לפרטים, רגע זה שווה ככה וככה, רגע אבל יש פה דפקט, אולי נוריד במחיר, אולי, נכון? זה התעסקות עם הרבה 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 פיצ'פקס קטנים. אז עוד פעם אני חוזרת על המשפט, מהות חשבון הנפש הוא שיהיה האדם נושא ונותן בשכל, על כל ענייני נפשו וחיוב עבודתו לאלוקים יתברך. עוד משפט שהרב הולך בעקבות המסילת ישרים. שאדם צריך לברר, מה הוא צריך אדם לברר? מה חובתו בעולמו. דיברנו על זה שבתרבות שלנו אדם צריך לברר מה זכויותיו בעולמו. דע את זכויותיך, זכותי. אם תסתכלו באינטרנט תחת המילה זכות, תראו מיליון ארגונים. ברר את הזכויות שלך, בוא תראה את הזכויות שלך, בוא תראה את הזכויות שלך. אני לא מכירה ארגון אחד שבו תרדע מה החובות שלך. הארגון הזה פשוט לא ישרוד כלכלית, כי אף אחד לא יבוא אל השם. מי יבוא לברר מה החובות שלו? בסדר? מה? כאן אני יש לי יומן המורה, חצי מהיומן, כל שנה אני צריכה לגזור כדי שלא יהיה לי כבד, זה מה הזכויות שלך כמורה. לא כתוב בכל... הוא פה אפילו, כדי מה אחרי ישיבה, אני לא יכולה ישיבה בלי יומן. אז תראו. אלה הודפים שהשארתי, אבל היו עוד 40 כאלה שכל עניינם זה מה זכויותיו של המורה. איזה חופשות, אתם אומרות, יפה בן דוד השבית לנו את כל ה... ראש הממשלה אין לו סמכויות כמו של יושבת ראש הסתדרות המורים, שכל זה מסבירה לנו מה הזכויות שלנו. נורא כיף. אין פה דף אחד על מה חובתו של המורה בכל היומן הזה. המורה, את זה הוא יודע, את הזכויות הוא לא ידע לבד. אבל... אבל אין דף אחד, כל כך הרבה דפים על מה זכויות המורה, דף אחד. מה חובתו של המורה? לא יודעת, משהו. כלום. ככה נראה מחיים שלנו, שאנחנו כל היום מבררים מה הזכויות שלנו. ככה נראית התרבות, וככה נראים גם בתים. כן, כמה אני שומעת מאימהות שהתחושה שלהם כאימא זה שהילדים עורכים וספקי שירות. כל היום האימא צריכה לספק את שירותיו של הילד. הילד אף פעם לא שואל את עצמו, אני צריך לעשות משהו בבית הזה? ואם אימא מבקשת, הוא ככה מרים גבה אם הוא בגיל ההתבגרות. אם הוא לא בגיל ההתבגרות, הוא שואל כזה בתמימות למה? כאילו מה הקשר? למה הוא צריך לעשות משהו בבית הזה? כי אנחנו בחברה שאנחנו כל היום מחנכים על מה הזכויות, מה הזכויות, מה הזכויות. אחותי יום אחד צעקה על הבת שלה שהייתה קטנה, עשתה משהו לא בסדר, עמדה לחצות הכביש, אני אפילו לא זוכרת את הסיפור. מה הילדה בת 4 אומרת לאחותי אימא שלה? לא לאלימות. ככה, אחותי אימא עצבים שלה, עצבים של מרוקאית, בכביש מתפוצצת מצחוק. ככה. מה היא שומעת כל היום זכויותיו של הילד לא לאלימות? עכשיו זה יפה, כי אנחנו רוצים גם לעודד ילדים למוגנות, רק קצת... קצת איבדנו פרופורציה. הגוף שלי פרטי.
ברור שיש אימהות שנגיד, אני יודעת על נשים הייתם שם שלפני בגלל, אז הן מסבירות לילד והן שואלות אותו. מה זה? זה כאילו הגיונית, זה הפרטיות של הילד שלך.
כן, אבל כשאת...
זה לא מה שאתה רגע, יש את המראים שלך, זה הגוף שלי, עוד שלי, עזור, אתה יודע.
חלק מהמוגנות זה גם מה הביטחון שלך. עכשיו זה נכון שלצערנו, באמת עיקר הבעיות היו במשפחה. כלומר, זה לא נולד משום מקום. אבל העיקרון הוא מאוד נכון. שהלכנו מאוד 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 לקיצוניות, כבר אין איזושהי בריאות. ופה פותח הרב את חשבון הנפש. הוא לא אומר, מהות חשבון הנפש היא שיהיה אדם נושא ונותן בשכל על מה זכויותיו בעולמו. אלא על כל ענייני נפשו וחיוב עבודתו לאלוקים יתברך. חשבון נפש זה לראות, אני עושה את חובתי בעולם הזה, או שאני לא עושה את חובתי בעולם הזה. זה לא האם קיבלתי את הזכויות שלי בעולם הזה, או לא קיבלתי את הזכויות שלי. ברוכה הבאה, אנחנו בפרק דל, פסקאי. בסדר? אז המשפט הזה הוא כבר משפט פחד. זה משפט שמשנה תודעה. קמת בבוקר, מה חובותייך בעולמך? דיברנו הרבה על זה בעבירה מטמטמת ליבו של אדם, שאיך המהר"ל מסביר לנו, מה זה לעשות עבירה? זה לשים איקס על הרצון האלוקי ולשים את עצמי לפני הרצון האלוקי, הזכויות שלי לפני החובות שלי. מה שבא לי זה לפני מה שאני חייבת לקדוש ברוך הוא. אז מה, אני חוזרת עוד פעם על המשפט, כי הוא משפט דרמה. מהות חשבון הנפש הוא שיהיה אדם נושא ונותן בשכל על כל ענייני נפשו וחיוב. עבודתו לאלוקים יתברך, פרק ד' מוסר אביך, פרק ד' פסקה א'. אבל יש לנו בעיה קלה כשאנחנו באות לעשות חשבון נפש, וזה בדיוק האסוציאציות שדיברנו עליהן בהתחלה. ומה הבעיה? ראוי שלא לשכוח, כי אין החשבון מעניין המדמה. במילים אחרות, איזה כוח אסור לו? שיהיה מעורב בחשבון נפש, דמיון. את עכשיו הולכת לעשות חשבון נפש, עם איזה כוח בנפש את צריכה לעבוד? שכל. נשמע נורא קר ומנוכר, אבל בואו נראה איך זה ההצלה שלנו. אבל ראוי שלא לשכוח, כן החשבון מעניין המדמה, אלא עניין שכלי צרוף ומבורר. מה זה צרוף? צרוף זה כמו צורף. מה עושה צורף? הוא גם מחבר והוא גם נכון, הוא לוקח סגסוגת, סגסוגת זה תערובת מתכות, והוא למשל רוצה להוציא רק את הזהב, הוא מזכך רק את הזהב מהתערובת הזאת או מהחומר גלם הזה. אז כדי שעניין חשבון נפש יעשה כראוי, הוא צריך להיות צרוף. ממה אני למשל צריכה לזכך? ממה? מהדמיון, מהרגשות, ממה? קולות חיצוניים למשל. אני עכשיו עושה חשבון נפש, כי נראה לי שאולי פגעתי בחברה שלי. אז ממה אני צריכה לזקק? מה זה? למשל, הדמיון יכול להיות, הדמיון הרע, נקרא לזה ככה, יכול להיות שאני עושה הר מאחבר, ועכשיו אני מייסרת את עצמי יסורי נפש, על משהו שאפילו לא שמה לב אליו. אפשרות אחת, אפשרות הפוכה, אידיאליזציה. זה מה שאתה צריכה לשמוע, מה זאת אומרת? אם לא אני אגיד לה את זה, מי אגיד לה את זה? אני הכי קרובה אליה. מכירות את זה?
לא.
לא? יופי. את אומרת, את יכולה לטעות בצד השני.
למה שכאילו...
כלומר, אצלך האופציה היא יותר הצד השני, שתעשי הר מהאחבר. אוקיי, כי אם את לא מבינה איך זה יכול להיות...
לא, כי מה אני...
את רוצה להרגיש טוב עם עצמך, אז את מטייחת. אז יש כל מיני דרכים לטייח ולגייס את הרגש, את הדמיון, את הרצון. איך אני יכולה לטייח? דוגמה הראשונה שנתתי זה, אני חברה טובה שלה, היא צריכה לשמוע את האמת ממני, כי אחרת מי יגיד לה? אופציה א', אופציה ב', שקשה לי כשאני פוגעת, אז אני מנסה לרכך לעצמי, מה אני יכולה לעשות?
לטייח.
מה אני עושה העניין? לא היה פה כלום. כלומר, הפוך, לעשות אכבר מהר.
אבל בנות יש להם נטייה, כאילו, לבנות
קטנים תלוי בבת. פה זה דווקא לא כללי. ג' עוד אופציה.
מה, להגיד פה קטנה משהו, זה מתמודד.
נכון, זה לעשות אכבר מהר. מה להגיד?
שתתמודד.
יש לה כוחות, אני מאמינה בה. היא צריכה להתמודד. אופציה רביעית.
התעלמות.
הדחקה, התעלמות. לא היה. לא היה. מה אני עושה אירוע? לא היה אירוע. אופציה חמישית. אופציה חמישית הרבה פעמים זה אידיאליזציה. אידיאליזציה, אני רוצה להרגיש טוב עם עצמי, אז כדי להרגיש טוב עם עצמי ואני פגעתי בה, אני צריכה איכשהו, נגיד שהיא לא בסדר. סוף סוף עשיתי את מה שאתה צריכה לעשות כבר שנה אחרי שהיא פוגעת בי. הגיע הזמן, הגיע הזמן, אני עובדת על להגיד את האמת בפנים. מכירות? אני עובדת על להביא את הרגש שלי ועל כנות. אני עכשיו הייתי כנה. בקיצור, יש לנו המון 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 דרכים יצירתיות. יפה. יש הבדל גדול בין כנות ללפגוע. כשאדם אומר דברים שיוצאים מהלב, הם נכנסים ללב, הם לא פוגעים. אם היא נפגעה, זה לא הייתה כנות, היה פה עוד משהו. ואם זה היה בנוכחות עוד אנשים, זה בכלל מגביר את הסיטואציה, נכון? מה הבעיה בדבר האחרון? שאני כאילו, אני הופכת את זה לאידיאליזציה. לא רק שלא פגעתי בה, אני הייתי בסדר. אני בכלל הבאתי את הכנות והבאתי את עצמי. איזה כיף לה שיש לך חברה שמביאה את הלב. אחר, מעולה. אבל אם היא מביאה את הלב, זה לא פוגע. זה אולי כואב, אבל זה לא פוגע. מה זה?
אולי יכול להיות שהיא
תתחשבה את
זה, אבל בסוף
פגעת. נכון, בסוף פגעת. כשיש הבדל בין להכאיב למישהו שאת מביאה את האמת מולו לבין לפגוע. נכון? אבל זו סיטואציה אחרת לגמרי. כל ההדגמות האלה היו הדגמות מהירות, ככה שעשינו על רגל אחת, רק כדי להראות שהדמיונות והרגשות, הם יכולים מאוד 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 לטשטש את החשבון נפש. אז חשבון נפש צריך להיות צרוף. לא לעשות מער אכבר, אבל גם לא לעשות מאכבר אר. אותו דבר, זה היה אותו משפט, רק שנייה. לא לעשות מער אכבר ולא לעשות בדיוק הפוך. הבנתי. היה אכבר, עשינו אר. היה הר, עשינו אכבר. להיזהר משני הכיוונים.
אבל מה, השכל לא יכול כאילו לשבש את
ה... אם הוא נקי, אם הוא מצורף, לכן הוא אומר, שכל יכול לשבש, אבל לא אם הוא מצורף. אם אני מזקקת אותו מהתחושות, מזה שאני מפחדת מלהרגיש רע עם עצמי, מזה שאני, הוא אומרת, וואי, תיכנסי לחרטה, יהיה לך קשה, אז בואי תתייחי, השכל לא טועה. אם הוא מזוקק.
אבל השכל נראה לי
הוא כאילו... זה לעבוד שנייה, זה להגיד, רגע, רגע, מרב, יד על הלב. עזבי אידיאולוגיות, עזבי תיוכים. כן, זה להיות ישרה עם עצמך, כמו שהרב קוק אומר, כמעט בכל סוף פסקה של מוסר אביך. בלי ישרות עם עצמי, כלום אני לא יכולה לעבוד. ובגלל זה זה גם אחרי הגאווה. כי אם אני שנייה מנקה את הגאווה, ומוכנה להיות מול המראה כשאני לא בסדר. אני יכולה לעשות חשבון נפש. אם אני כולי עטופה בגאווה, איזה חשבון נפש אני אעשה? עוד שאלות? אז כמו שהרב קורא כל הזמן, זה קודם כל שנייה רגע להיות ישרה, לצאת מהסיטואציה, כמו שאמרתי קודם, להגיד לעצמי רגע עם יד על הלב. אם אני לא מצליחה, אני יכולה להתייעץ עם גורם שלישי, שאני סומכת על הניקיון שלו בעניין. אבל ראוי, שאני חוזרת את המשפט, שלא לשכוח כי אין החשבון מעניין המדמה, אלא עניין שכלי, צרוף ומבורר. וכמו, שבכל חוכמה וידיעה שבעולם, אי אפשר לישא וליתן בקיאים כשתהיה לו מתחילה ידיעה מבוררת ברוב פינותיה העיקריות, על כל פנים, ואחר כך יוכל להוציא תולדות מכוונות. כשאני רוצה לעשות משהו, אני רוצה... לעשות משהו מקצועי, אפילו אם אני רוצה מתכון חדש, בדרך כלל באפייה, לא בבישול, בבישול אפשר לחרטט, באפייה פחות, אני צריכה לדעת מראש לאן אני נכנסת, נכון? אני צריכה לברר. שמה? היא לא תעשה את זה בבישול. בבישול היא לא תעשה את זה, באפייה כן, כי בבישול היא לא תמצא סוכר, תדחוף קטשופ, היא לא תעשה את זה באפייה, נכון? כי... כן. זה כבר התחלת להפעיל את הביצים וראית שאין לך את הסוכר להקציף אותם. המיקסר עובד עד שולחת. אז בצורה נורמלית, אנחנו קודם כל מבררים את המתכון, רואים אם יש לנו את המצרכים, נכנסים. אז הרב אומר, זה בכל מקצוע, אתה מברר מה אתה צריך לפני שאתה נכנס. אתה רוצה לבדוק. כן, יש לך פרויקט, אתם מבררים מה הצורך. איך יכול להיות שחשבון נפש, אף אחד לא עוצר רגע לשאול את עצמו איך עושים חשבון נפש? אנחנו שומעות מהגן על זה שצריך, מי אמרה אלול בהתחלה? כל אלול שומעים מהגן שצריך לעשות חשבון נפש. מתי למדנו איך עושים חשבון נפש? אומרים לך תעשי חשבון נפש, כאילו אומרים לך חשבון נפש ואת יודעת כבר מה זה? תשובה? לא, את לא יודעת מה זה. השלבים של הרמב״ם הם לא חשבון נפש, הם תשובה. הם אומרים לך קודם כל קבלה לעתיד, אחר כך הרצאה, אחר כך וידוי. זה לא חשבון נפש. זה איך עושים תשובה, זה דומה. זה דומה. אבל מתי יצא לנו ללמוד איך עושים חשבון נפש? אז זה מה שנלמד עכשיו. וכמו שכל חוכמה וידיעה שבעולם אי אפשר לסעה וליתן בה, כי אם כשתהיה לו מתחילה ידיעה מבוררת ברוב פינותיה העיקריות על כל פנים, לפחות ראשי פרקים, ואחר כך יוכל להוציא תולדות מכוונות, כן לתכלית אפשרות חשבון הנפש, הכרחי ומקודם לברר וללבן אצלו הידיעות הדרושות לזה. מה צריך לדעת כדי לעשות חשבון נפש? שתהיינה ברורות בשכלו וחרוטות בלבבו. אז אם עד עכשיו זה היה נשמע לנו נורא קר, נורא מנוכר, נורא יבש, נורא שכלי, זה נכון, ככה זה. אחר כך זה מחלחל הלב. זה השלב הבא. עוד פעם, ברורות בשכלו וחרוטות בלבבו. אחרי שאני מפנימה דברים בשכל, לאט 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 הם מחלחלים בלב. כולם פה חייבות לזכור את הדוגמה שלי עם הקומקום, כי זה כל פעם חוזר. נכון? אני לא יכולה לבדוק מתי. זכרנו את זה השבוע, איזה כיף. נו, אתם לא יכולות לשכוח את הדוגמה הזאת. אני גם הזכרתי בזה השבוע, כי הקומקום החשמלי שלי התקלקל. והפתיחה, טוב, אני אגיד קודם כל לכל מי שלא זוכרת, אני אגיד את זה מהר. כן, אם את רוצה לבדוק אם המים רותחים בקומקום החשמלי, ואת כל שנייה פותחת את המכסה, את מעכבת את הרתיחה שלהם. אותו דבר, אם את רוצה לבדוק בשכל, אם את מרגישה משהו, את מעכבת את הרגש, כי את עכשיו בודקת בשכל, והרתיחה זה בלב, מה לעשות? אז הדרך הכי טובה לאבד רגש זה לבדוק אם הוא קיים בשכל. כי זה בדיוק הנקודה, ששכל ורגש לא עובדים בו זמנית. אז אם את בודקת בשכל, את מעכבת את הרגש כמו הקומקום. זה פה נכנס הקומקום, שאם את פותחת אותו...
אני
חושבת
למה
את
לא מוכרת?
בדיוק, את פותחת הקומקום, עצם פתיחת הקומקום גורמת לרתיחה להיות הרבה הרבה יותר רתית. אז נזכרתי בזה כי השבוע הקומקום החשמלי שלי התקלקל והפקק שלו נפתח וזה פשוט לא רותח. לא רותח, אני קובע מאוד לבעלי, לא, תוריד את הפקק, את תקנה קומקום, תוריד את הפקק. למה? אז הוא אומר לי, אבל למה זה לא רותח? אמרתי לו, אתה לא רואה המכסה עלה. מה לעשות, אני הפיזיקאית בבית. אז כל פעם אני אמרתי לו, אתה רוצה לשמוע את הפקק, עכשיו כדי לשתות קפה, הוא צריך שהוא ירותח, הוא צריך לשמוע את הפקק הזה של הקומקום. אמרתי לו, קריטי לך לשמוע את הפקק של הקומקום קופץ, תלחץ על המכסה. אז אם הוא לא שומע את הפקק, הוא לא שותה קפה. צריך אותו רותח ומבעבע. בקיצור, אז גם פה, בסוף זה מחלחל הלב. עצם העובדה שאנחנו עובדות בשכל זה מחלחל הלב, ולכן הבירור של הרצון, ואתם אחרי שנת מדרשה, והמטרה הכי גדולה שלנו בחיים, זה שאת כל מה שלמדתם השנה אתם תחיו, לא יישאר רק בשכל. איך זה קורה? זה קורה מעצמו, כי הקדוש ברוך הוא, נפש האדם אחת ברא לנו, והצינורות מהשכל הרגש, הוא ברא אותם, לא אנחנו, אנחנו רק צריכות ללמוד, לרצות, להפנים, זה כבר יגיע ללב בעזרת השם. אז תהיינה ברורות, מה זה? יפה מאוד, תודה רבה על המסמכת.
למה חיובי להקף?
זה לא חיובי להקף את הרגש, הפוך.
כאילו אם אתה בודק בשכל,
זה לא חיובי. זה בדיוק מה שאני אומרת, אז אל תבדקי בשכל אם את מרגישה. זה בדיוק מה שאני אומרת. נכון, אבל את לא צריכה לבדוק בשכל אם את מרגישה. את עשית עבודה שלך בשכל, זה יחלחל כבר לבד לרגש, זה מה שאמרנו. ברור, אבל לא בחשבון
נפש.
בסדר? יפה מאוד. ואז יוכל לחשוב בהן ולא תחלש נפשו כל כך בהשתוקקה לחשב חשבונה. כי תמצא, יש פה מילה מוזרה, ואולי בהוצאות החדשות שלכם אצלכם זה גם ספק עם סין? כי תמצא די ספק הדרוש לה לצורך החשבון. כתוב לכם ספק בסין, זה מלשון סיפוק, מספיק. בסדר? אנחנו רושמות את זה בסמך. אז זה יפה שגם ההוצאות המאוחרות נאמנות למקור. כי תמצא די ספק הדרוש לה לצורך החשבון. מה הוא אומר כאן? מי יכולה להסביר לי? תקראו עוד פעם את המשפט האחרון, תנסו להסביר. את המשפט, כן. ואז יוכל לחשוב בין ולא תחלש נפשו כל כך בהשתוקקה לחשוב חשבונה, כי תמצא די ספק הדרוש לה... שמה? אוקיי. בול. כלומר, אם שאלנו בהתחלה מה עושה חשבון נפש והיו תשובות כמו קווץ' בלב, זה לא יעשה לך ישר קווץ' בלב, כי את תקבלי פרופורציה מהשכל. מה את אומרת? ברור שקשה לנתק, וטוב שקשה לנתק. אם היה אפשר לנתק, זאת אומרת, היינו קצת רובוטים. אבל שואלים אותנו, איפה תשקיע את האנרגיה עכשיו שאת עושה חשבון נפש? מה אני צריכה לעשות? אז שנייה, רגע. כמו שאם חלילה עכשיו אני במציאות של חירום, שריפה, מה צריך לעשות בשנייה הראשונה? שנייה סדר עדיפויות, מה אני עושה? אני קודם מנתק את החשמל, או קודם מוציאה את המטף, או קודם שולחת את הילדים, או קודם מתקשרת למכבש. יש לי ארבע פעולות, אני צריכה לעשות אותן מהר. אם אני עכשיו רק צורחת, אני לא עושה אף אחד מהן, בסדר? הייתה לי סיטואציה לפני, תקשיבו, בחיים שלי לא יצאתי מהבית שלי עם פיג'אמה, אבל הייתה לי פעם אחת. 9 בבוקר, אני שומעת צרחות, מישהי יכולה לעזור בקומה שלי. לא, זה לא היה עכשיו, לפני כמה שנים. אני עושה חישוב מהיר, 9 בבוקר, אין גברים בשבת, בתקווה, בבניין, כולם הלכו לתפילה, אין לנו חבדניקים, אני טוב. 9 בבוקר, אני כאילו עם פיג'אמה. אני עם פיג'אמה, היא עוד נכנסת מהר, אני רואה את האמא צורחת בסלון והילד תלוי על המיטה, כולו הפוך. אני אסביר. הוא דפק את הראש, לא יודעת איך. עכשיו, כולו הפוך עם הראש, עם הדם, והאמא יושבת צורחת בסלון, בדלת. עכשיו, אני לא חלילה שופטת אותה, בסדר? כל אחד וההתמודדות שלו במצבי לחץ. אבל הילד עוד תלוי, והדם עוד מטפטף, עכשיו תקשיבו, אני לא חובשת, וקורס עזרה ראשונה עשיתי בתעודת הוראה, לא זוכרת ממנו כלום. אבל להוציא ילד ממצב שהוא תלוי ואדם מטפטף, גם אני, כאילו עם המעקה, הוא נתפס, לא יודעת, משהו הזוי כזה. לא משנה, אני משחררת אותו, אני קוראת לעוד שכנה שתתקשר, והאמא עוד צורחת, עוד צורחת, עוד צורחת. עכשיו היא מפריעה לנו לדבר, כאילו, עם מדה. אני אומרת, תקשיבי, קחי אותה לבית שלי, היא רק מפריעה לנו כאן. עזוי, עזוי. עכשיו, אני לא חס ושלום אומרת את זה בשיפוטיות. אני רק אומרת שכשאנחנו עם הרגש, אנחנו מאבדות את זה. עכשיו, אני מבינה אותה. אם הייתי רואה את הבן שלי ככה עם ראש פתוח, זה מעורר חלחלה, אין מה להגיד. חצי שנה עוד הוא היה עם התפרי. בסדר? הוא פתח את הראש לא יפה, בסדר? היא לא הגזימה. כאילו, בבחינת התגובה הרגשית האוטומטית היא לא הגזימה. אבל היא נתנה או אפשרה לרגש להשתלט על כל המציאות. אז זה מה שקורה לנו, תכף אני אתייחס לשאלה שלך. אז חשבון נפש הוא לא מצב חירום. יש לי קצת יותר אפשרות לשלוט על הרגש שלי מאשר במצב חירום, ולהגיד, אוקיי, היה לי סיטואציה עכשיו ממש ממש לא נעימה. עשיתי משהו לא בסדר, אבל רגע, פרופורציות. בוא נראה. מה אמרתי? כמו לשחזר אירוע. יש לנו את זה היום מאוד מאוד מוכר, מודל אפרת. מה זה מודל אפרת? אירוע, פרשנות, רגש, תגובה. רגע, מה היה האירוע? מהי הפרשנות שלי שאני תפוקה? מה היה במציאות, בסדר? אוקיי, אני חוזרת לאירוע. מה היה? מה היא אמרה, מה אני אמרתי? מה הוא אמר? לא יודעת מה. לחזור, זה מאפשר לנו לחזור לשכל. כן, בבקשה.
כשאמרתי, כשאתה בלי כבר שאני כל הזמן עם הרגשתי, אתה
מעקר
טובה,
אז אמר, אני הכי טובה לבדוק. לא, אני פשוט... טוב, אני לא אחזור על הכל, כי אני הסברתי את זה כבר בשיעור אחר. בסדר? שהשכל והרגש לא עובדים בו זמנית. אוקיי, אז מה את שואלת אם את לשיעור הזה?
לא,
פשוט
כמה נעים, מה
זה
הכי טובה לגזור?
לא.
זה הכי טובה.
לא, אני רק אמר, לא, זה בכלל לא היה כיוון של מה שאמרתי. אמרתי, התייחסתי למילים שתהיינה ברורות בשכלו וחרוטות בלבבו. איך זה יגיע ללב? דיברנו רק על השכל. אז אמרתי שזה קורה אוטומט, שאני רק לא אפריע לתהליך. בסדר? הלאה. אז הנפש שלי היא פחות תחלש, אם אני אגיד על עצמי רגע, כמו במצב חירום, שנייה מרב פרופורציה. מה היה? מה צריך? אוקיי? זה להתבונן. עכשיו, אני לא צריכה להיות פרקטית כמו במצב חירום. המצב חירום היה רק הדגמה לזה שהעבודה שלי זה לשלוט שנייה בסיטואציה, למרות שזה מצב חירום, ואנחנו יודעות לעשות את זה. רגע להשתלט, וכל אחת פה בעזרת השם שתלד, תלמד לעשות את זה. כולכם תלדו בעזרת השם?
להשתלט.
רגע, את בכאב, את בזה, את יכולה שנייה להיכנס. לא, 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 נשמה. איך את צריכה לנשום? מה את צריכה לעשות? אנחנו, זה בדבר מהמם ללדת. אני מתגעגעת לא רק לתינוקות, אני מתגעגעת ללידה עצמה. מה זה? שהיא מתגעגעת ללידה?
כן.
תקשיבו, לידה, לא סתם אומרים שלידה זה ליד השם, זה חוויה מאוד מאוד. לא, לא כל היום, לא להגיד. תני לי הפוגות.
בגדר שלא של הלדת,
זו חוויה מאוד מאוד חזקה, מאוד 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 עוצמתית.
זהו, איך עושים את זה?
מה, הקורס הכנה ללידה עכשיו?
עמודות, בוא נתחיל בהכנה
לזוגיות, ואז... תקשיבו, עשיתם פה... היו לכם שיעורי הכנה לזוגיות?
עכשיו יש.
עם מי?
תמיד.
יש
לנו שעדיין דבר מתוק. מעולה. אני רוצה להגיד לכם, בלי לזלזל בסדנה, שכל השנה הזאת היא אחלה עבודה לזוגיות, הייתם, אמרתי לכם, 40 בנות ביחד, זה אחלה עבודה לזוגיות. עבודת המידות זה אחלה. כאילו, עכשיו הסדנה עם תמר, היא רק הצ'ופצ'יק של הקומקום, הקומקום היה. אוקיי? זה ההכנה הכי חשובה לזוגיות. השאר הזה עוד... לגמרי, ומה שעשיתם פה, אני אומרת, לשים 40 בנות בסיר לחץ זה אחלה הכנה. ולעשות עבודת המידות, זה אחלה הכנה, זאת ההכנה האמיתית. מה זה? מעולה. אז זה ההכנה בריבוע.
אני
שש.
הדבר היחיד המסוכן בזה, וזה קרה לי לא אחת, זה לשים בנות בגיל ההתבגרות הרבה הרבה ביחד, הרבה נכנסות לסרטים שיש לה נטיות הפוכות. ואם יש פה מישהי שזה עוד דבר לה בראש, צריך לגעת שזה הדבר הכי 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 טבעי בעולם. ילדה שכל ההורמונים מתפתחים לה בשלב מסוים, ויש לה דעה רק בנות, אז היא מעבירה, מנתפת את זה לשם, זה נורמלי לגמרי, סגור, סוגרן. כן.
אני
רוצה לחדד את הדבר
של
הקומקום.
אם זאת אומרת
ש... רגע, אנחנו עם הקומקום, שנייה. הקומקום עם הרוצח, לא הצ'ופצ'יק של הקומקום, היה הרבה כאן קומקומים היום. לא, זה לא, 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 לא. עשינו פה סלט מטבוחה. יש כאן משפט, ברורות ושכלו וחרוטות בלבבו. אמרתי, רגע, מאיפה הוא הביא את הלב? עד עכשיו הוא דיבר איתנו על השכל. בלב זה ערוץ אוטומטי. בסדר? לא אמרת. כן. עכשיו, אם לא תלמדי בשכל, אין וקום. יהיה לך משהו אחר בשכל. השקפת עולם, למשל, שחשבון נפש זה כל היום למעוך לעצמך את הלב. בסדר? יכולה להיות לי השקפה כזאת, אז זה מה שאני ארגיש. אני בסופו של דבר מרגישה גם הרבה דברים לפי מה שאני מבינה. בסדר? כן, רגע, אני רוצה רגע את הדוגמה. איך ההרגשה קשורה להשקפה? אמרה לי בעלי אישי, תקשיבי, יש לבעלי כמה חברים, השם ישמור, היו לו שלושה חברים, שאיכשהו האישה נפטרה, והבעל התחתן מהר. אז היא אומרת, אמרתי לבעלי, אם קורה לי משהו ואתה מתחתן מהר, כפה מהשמיים אתה רואה. למה, מה הפרשנות שלה? אם הוא מתחתן מהר, סימן, ששחרר אותה. אבל אמרתי לה, את יודעת, אמרתי לה, אבל את יודעת שאלמנים מתחתנים מהר וגרושים לא מתחתנים מהר. למה? כי לאלמן הייתה חוויה טובה. ככל שאדם מתחתן יותר מהר, זה כי הייתה לו חוויית זוגיות יותר טובה. זה דווקא עוד כבוד לאשתו שנפטרה. זה למשל הבנה, היא אומרת לי, וואלה, בחיים לא חשבתי על זה. זה תבדקי, סקר. גרושים מתחתנים לאט, ואלמנים מתחתנים מהר. סקר. זה ככל שהזוגיות הייתה יותר טובה, אדם מתחתן יותר מהר. בהפוך על הפוך. נכון, אבל הוא צמא מאוד לזוגיות הזאת, כי הוא יודע איזה טוב היה לו. אבל התפיסה המעוותת הזאת, שאם הוא מתחתן מהר הוא בגד באשתו, היא תפיסה מעוותת. אבל היא תפיסה מעוותת של תחושה שנולדת מהבנה מסוימת. אם את משנה את ההבנה, התחושה אחרת. בסדר? זאת הייתה הדגמה מאוד חזקה, הייתה לי פשוט לא מזמן, אז כן. אתה לך טוב עם המכסה, גם על כל סיר יש מכסה. אז גם הרגשות במקום הזה. את לא מתחילה לברבע, את רוצה לראות שהבחור לעניין, ויש לו שאיפות טובות, והוא בריא בנפשו, ומתאים לך, וכו' וכו' וכו'. אחרי שעשית את כל זה, את רוצה לברבע, מספיק לבדוק.
אבל בחשבון נפש את חצית לבדוק.
אז בחשבון נפש את לא מברבעת שום דבר, את רק עובדת עם השכל. רק עובדת, וזה מחלחל לבד.
סתם, אני עכשיו סוגיה, ואז חושב.
רק בסדר.
זה לא רק בסדר, זה מה שאני
אומרת,
זה מצוין,
וואי,
הייתי
משובה בזהו,
זה לא היה בסדר.
יפה מאוד ששמת לב, שמעת בי אמרה לך? את ישר לקחת את איפה את לא בסדר. במילים אחרות, נשארת עם התפיסה, אני דפוקה, רק ניסחת את זה יפה. יש לך עוד נשיות. יש? כן. רגע, אתם מבעבעות לי עכשיו עוד דברים, שקט, כן.
מה ששנייה, דליס שאלה, אז כאילו נגיד, באיזה שלב אני אומרת, אוקיי, זה המכסה שלי ואני מבעבעת לפי
הזה? את עוד לא אומרת, זה המכסה שלי לפני שאת באמת מבעבעת. את אומרת, הוא פוטנציאל להיות המכסה שלי. בלי ביעבוע, הוא לא... אין מכסה.
כאילו זה לפני, מסין אפילו?
ברור. את לא מתארסת עם מישהו שרק בשכל הוא נראה לך מתאים.
לא, אבל אם אני כאילו נסגרת על משהו, כי אני אומרת, יש עכשיו את התופעה העצובה מאוד של
ביטולי אלוסים,
אני
מבין לה עצמו.
אז אני אומרת...
זה כי אלה שביעבע להם, והביעבוע כבר מהעדים הסיר, המכסה נפל כבר.
לא, לא. או שאני
פחדתי. ברור. ברור. לכן טיפ ראשון. לא הרבה זמן בין אירוסים לחתונה, זה יותר מדי זמן לחשוב, זה לא טוב. בסדר? תחשבי הרבה עד שאת מתארסת. התארסת? תהיי לשלום, בעזרת השם, אוקיי? אבל, אני אומרת, את אומרת, הבן אדם הזה, יש לו מידות טובות, הוא מתאים לי, שאיפות טובות, טטטטטטט, וואי, אני מתה להתאהב בו. זה הזמן לבעבעה, סגרי את המכסה. אבל, רק כשהמכסה סגור טוב, את מתארסת. כשיש בי אבואה.
כשתפקתי שבאחית, ששחקת לו אדם יחיד.
סבבה.
מה?
רגע. וואי, אתם נשארתם עם המשל, נשמות. הוא משל, כן. רגע, אני לא שומעת אותך, נשמה. הנושא מבעבע, כן. כן. זה כמו ילד, הרב נותן משל לזה. ותמצאו את זה באמונת איתנו ג' בפסקה, בפרק אליך נפשי עשה. שילד קטן, הוא כל יום הולך למראה בודק אם הוא גדל. איזה פרדוקס, איזה פרדוקס. הוא כל יום בודק אם הוא גדל, הוא אף פעם לא גדל, ואחרי שנתיים הוא על הגדל, איך זה יכול להיות? פרדוקס של זנון היווני. כל יום הוא לא גדל, ואחרי שנתיים הוא גדל, איך זה יכול להיות? נכון. אם הוא שנייה ישחרר, אגיד נבדוק עוד שנתיים, הוא יראה שהוא גדל, נכון? לי זה קרה כמו הקיץ של אביה. כשאני הייתי בגן חובה, רצו לספר אותי, לא הזכנתי, כל פעם נדבקתי בכינים, אמא שלי הביאה אשכרה ספר הביתה, אמרה, די, אני לא יכולה. פשוט השיער שלי היה מזמין כינים בשמחה. ואישה, מסכנה, אמא שלי שמה לי נפט, שמה לי חומץ, שמה לי את כל ההמצאות האפשריות, שום דבר לא עזר, הכינים ככה נדבקו אליי. הכריחה אותי באמת כמו הקיץ של אבי אבא, וסיפרו אותי קצוץ. אני מהטראומה... נכון, אבל מה זה עוזר? יש מסוג דם שאוהב קינים, יותר קל להתמודד עם קצוץ.
אני אומרת אחת לשנה.
מעולה. אבל סוג דם כמו שלי, יותר קל להתמודד איתו עם קצוץ, מה לעשות? אני כל יום הייתי לוקחת סרגל ובודקת כמה ערך לי. כל יום. וזה בסדר, אף פעם לא ערך לי. ואחרי שנתיים ערך לי. קצוץ של בן, אני אומרת לכם, הקצוץ של
הבן.
לא היה אז פטריה, דאווין, וזה יש לך או קסח, או שיער ארוך, אלה האופציות. כן, בגן חובה, אני ממש זוכרת. מזל שלא ראיתי את הקיץ של אביה, רק אחרי הרבה שנים שראיתי את הקיץ של אביה, אמרתי, וואי, עשיתי את זה. אז התחלתי להתבאס. מה שנקרא, יוסיף דעת, יוסיף מחוב. לא היה לי דעת, לא הכרתי את הקיץ של אביה, לא עשיתי מזה דרמה. ראיתי את הקיץ של אביה, עשיתי מזה דרמה.
אני מגיעה
משול
שהיה
חולה סרטן, אז בדודה
שלו
התעברה
ממש
טובה
שלו,
אז קיבלתי את דעות, היא עשתה גרח משולו. וואו. מהמם ומרגש, רק שבמקום אחד שהתבאס, שניים התבאס. טוב, אז אני רוצה רגע לחזור לענייננו, בסדר? בסוף זה קורה, אבל אנחנו צריכות לאפשר שזה יקרה. א', ללמוד ולעשות, ב', לפתוח את הרצון. כי אם הרצון תקוע, אז זה לא עובד. אז גם לגבי הסיר והמכסה, גם עם הקומקום, גם עם חשבון הנפש, כל הדוגמאות. הרצון, בסדר? הלאה. אבל עכשיו מגיע, וואי, יש לנו 10 דקות למשפט המחץ. למה סליחה? הכל טוב. לא, אני אחראית עליך שיבוא מנהל, את לא צריכה לתת סליחה. אל תקרי אחריות. זה, מה? כפובות המורה, יפה, יפה, סגרת לנו מעגל. זה לא אחריות. קחו אחריות על מה שלכן, ואל תקחו אחריות על מה שלא שלכן. זה הטיפ שלי לחיים. כי מי שלוקח אחריות על מה שלא שלו, לא מצליח לקחת אחריות באמת על מה שכן שלו. הלאה. טוב, עכשיו המשפט, הדרמה. והנה, נראה שיש טעות מצויה בכמה בני אדם. כשהרב אומר בכמה בני אדם, אנחנו שומעים שניים, שלושה. הוא מתכוון כמה? מלשון כמות. בסדר? זה וואו, מה זה טעות נפוצה? והנה יש טעות, ונראה שיש טעות מצויה בכמה בני אדם, שכל דבר מקרי נתפס הוא כעצמי. וזה עניין היצר הרע. עוד פעם, אני חוזרת, כל דבר מקרי נתפס הוא כעצמי, וזה עניין היצר רע. למדתם עם המהר"ל מה זה מקרה, מה זה עצם?
לא.
לא. לא. מקרי נתפס הוא כעצמי. המהר"ל מסביר מה זה מקרה. מקרה זה משהו נקודתי. עצמי זה משהו מהותי. כן, אני אתן דוגמה. אם נגר בנה שולחן, אוקיי? השולחן הזה אין לו קשר עצמי לנגר. זה מקרה שהנגר הזה בנה. הנגר הזה יכול גם לעבור מהעולם והשולחן עדיין יהיה בנוי, נכון? אז זה דוגמה לקשר שהוא מקרי, הוא לא מהותי. קשר מהותי זה קשר של אחד בשני. המהר"ל נותן את הדוגמה לקשר שבין ארץ ישראל לעם ישראל. לא יכול להיות שהקשר הזה יתנתק, כי זה לא מקרי שעם ישראל צריך להיות בארץ ישראל. זה לא כלום מחפש אדמה טכנית, אוקיי? זה הדוגמה של המהר"ל. אז מה זה מקרי נקודתי? מה זה עצמי מהותי? מה עושה לך היצר הרע? היה לך מקרה, ואולי הרבה מאוד מקרים, אבל את הפכת את המקרה לעצם. דוגמה, נתתי את הדוגמה, פגעת בחברה. עכשיו יכול להיות שפגעת בעוד חברה. אז את אומרת לעצמך, וואי, אני לא בן אדם רדוד. יש קשר בין המקרים. אני בן אדם פוגעני. עכשיו, זה היו, הם היו מקרים. מאיפה זה מגיע? אומר לנו הרב, זה יצר הרע שמתחפש לעקרוני ולעמוק. כי את אומרת, אני לא אסתכל על זה כעל אוסף נקודות. אני בן אדם עמוק, אני רואה את מה החוט החורז שמתחת לכל הנקודות. אבל זה בדיוק היצר הרע. שבא להגיד לך, זה מי שאת, זה לא מספיק. זה לא משהו שאת עושה, זה מי שאת, כמו שהרבה פעמים מלמדים אמאות, לא להגיד לילד, אתה ילד רע, אלא עשית מעשה רע. זה לא לתת לך לגיטימציה לפגוע באנשים, זה לתת לך אפשרות לצאת משם. והיצר הרע לא נותן לך אפשרות לצאת משם, כי הוא אומר לך, זה מי שאת. את לא יכולה לצאת מעצמך, את לא יכולה להיות מישהו אחר. איך היום אומרים הרבה את המשפט, אני לא יכולה להיות מי שאני לא. ואת, כן, את יכולה להיות, כי זה אוסף מקרים. יכול להיות שזה אוסף הרבה מקרים. ויכול להיות שזה כל כך הרבה מקרים שאת צריכה איש מקצוע כדי לצאת משם. וזה עדיין לא נשאר.
זה מה שכאילו אנשים מכתיבים לעצמם שהם כאלה, וכמו שכאילו אחרי שאומרת, אני מבינה שקשה לו להחליט.
בדיוק.
ואני כאילו, את תגידי
לעצמם. בדיוק. הנה עובדה, קיבלת החלטה מהר, שזה הבן אדם שקשה לו להחליט. כבר קיבלת החלטה. אוקיי? עכשיו יכול להיות שבאמת, באמת, עכשיו את לא סתם, זה לא דמיון, היצר הרע הוא מתוחכם, הוא נופל על משהו שיש בו נקודת אמת. הרי הוא לא דווקא לך אמר שקשה לך להחליט, כי באמת היו לך כמה סיטואציות שהיה לך קשה להחליט. עכשיו, את יכולה להגיד, באמת היו הרבה סיטואציות שקשה לי להחליט, אולי אני צריכה ללמוד איך מקבלים החלטות. את צריכה לקחת על זה אחריות. זה לא את אומרת, היצר הרע שלום, אני משחררת אותו. את לוקחת על זה אחריות, אז איך מקבלים החלטות? אבל זה לא, אוקיי, אז אני לא יכולה לקבל החלטות, אני צריכה מישהו שיחליט בשבילי.
שרוב הסיפה בשבילה?
כן. רק שנייה, הצביעו שם, אני אחזור אלייך.
שכאילו, זה שלפעמים, אני אומרת, נגיד,
אוקיי.
אז כאילו לא להגיד
לעצמי
את זה, אבל כאילו
תגידי לעצמך, תקחי אחריות ותגידי, בהרבה מקרים אני נלחצת. מה יכול לעזור לי? מה המשותף למקרים, לא מה אצלך? המקרים האלה היו מקומות שבהם הגעתי בדקה ה-90 לסיטואציה. אז אולי מה שיעזור לי לא להילחץ, זה לעשות דברים בזמן. אני סתם זורקת, אני לא מכירה אותך בקטע הזה. כלומר, תקחי אחריות, זה לא, אוקיי, אני בן אדם רגוע. לא, אני בן אדם שכל מיני מצבים יכולים לגרום לו להילחץ, אז איך אני יכולה להימנע מהסיטואציות האלה? ואם את בן אדם שנייה, שזה קורה לו הרבה מאוד, ואת פותחת את העיניים ואת כבר בלחץ, אז לכי לטיפול, קחי אחריות, אבל זה לא, זה מהותי וזה אני. אוקיי? לפעמים הפתרון הוא טיפול. אבל זה עדיין, ללכת לטיפול זה לקחת אחריות, זה לא להגיד הלחץ זה אני ואין מה לעשות.
זה
יכול
גם
לדברים
טובים
זה היצר
הרע, כאילו גם
באמת להצליחים,
אני
אדם
אכפתי.
לגמרי. אם אני בן אדם אכפתי, אז כל הזמן יש לי מצפון, אני לא יכולה לא להיות אכפתית. אז כל הזמן מכירה את האנשים האלה שכל הזמן עושים, אבל הם לא עושים בכיף, כי הם מרגישים חובה, כי הם אנשים אכפתיים. והם כאילו מתבאסים על עצמם, ואין להם בחירה, אין להם בחירה כי הם אכפתיים. מקום נכון. אני בן אדם שנורא נורא אכפת לו, במקרה הזה וזה אני יכולה, במקרה הזה אני לא יכולה לקחת אחריות, זה מאוד אכפת לי, אבל על זה אני לא יכולה לקחת אחריות. למשל חברה, כמה פעמים זה קורה לבנות, שבת מספרת לה נגיד שהיא עברה הטרדה מינית. עכשיו היא נורא אכפתית, והיא נורא זה, ואז היא הופכת להיות הפסיכולוגית שלה, ולאט לאט את רואה את הילדה הזאת הולכת ונקברת מהסוד הזה. כי היא בן אדם אכפתי, אוקיי, אני בן אדם אכפתי, אם אני באמת אכפתית, זה גם אכפת לי מעצמי. אני יכולה לשחרר את עצמי מהסיטואציה. כן, הייתה לך שם שאלה?
אני לא בסיטואציה שנפגעת, נגיד לחץ. אין מטרה כמו כל לעבוד על הלחץ? לא דווקא אני לא להגיע לסיטואציה? כי אם אני אגיע לסיטואציה, אני לא צריך להגיע מלא, אני צריך גם לדעת את זה בבעיה עצמה.
בוודאי, אבל איך אני עובדת על בעיה? אני לא רוח רפאים, אני נלחצת מסיטואציות. אז אם אני אראה הרבה מאוד סיטואציות, או את יודעת מה לא הרבה מאוד, 2-3 סיטואציות, שלא נלחצת, אני אומרת, וואלה, אני יכולה להתמודד עם הלחץ. כלומר, הרבה פעמים מה שעוזר לי להתמודד עם העיקרון זה דווקא הפרטים. כלומר, אני מחזירה חזרה את זה לפרטים. מבינה מה אני אומרת? כי אם אני אומרת, נגיד, אני בן אדם שבמצבי לחץ לא מתפקד, ואני אומרת לעצמי, רגע, מה אני צריכה לתפקד? אני צריכה שנייה לנשום, אני צריכה... ואז במצב לחץ הבא אני אתפקד, נגיד כמו הדוגמה הזאת שנתתי לכם עם האיש שפתחה את הראש, אחרי דבר כזה אני אומרת, וואלה, אני יודעת להתמודד עם מצבי לחץ. כי מה שנו, אין לי דבר כזה, היום מדברים המון על ביטחון עצמי, ביטחון עצמי, ביטחון עצמי. אז קודם כל אמרנו, מה זה עצמי? זה עצמיות שלי, זה צלם אלוקים. ביטחון עצמי האמיתי זה ביטחון באשים. אבל לא יכול להיות לי ביטחון עצמי בנהיגה אם אני לא יודעת לנהוג. כי הביטחון עצמי נולד מהמציאות שבה אני נוהגת. לא יכול להיות לי ביטחון עצמי בשחייה אם אני לא שוחה. הביטחון העצמי נולד מהמציאות, המצבי לחץ נולדו מהמציאות, אז גם ההתמודדות עם המצבי לחץ יהיו עם המציאות. אבל אם אני מרגישה שעוד סיטואציה ועוד סיטואציה ועוד סיטואציה, אני לא מצליחה להתגבר, והלחץ הופך להיות משהו שמנטרל אותי, כן, אני אלך לטיפול, אני אקח אחריות, אבל מה נקודת המוצא שלי שאני הולכת לטיפול? שאני יכולה לצאת משם, זה לא אני. כן.
רק
לא תקיע,
כאילו, בזה שהאדם אומר משהו, אז מכתיב מה האישיות שלו?
כן.
זאת אומרת שאני...
זה מונע ממנו לזוז משם, הוא תוקע את עצמו. אחד הדברים הכי קשים לבן אדם זה שאין לו תנועה. אני יכולה לזוז, אני לא חייבת להתקע על מי שאני. אם כל שנה נותנים לך מחמאה אותו דבר, אם כל שנה מחמאים לך כל הזמן אותה מחמאה, זה אומר שלא, לא, לא התרחבת, לא שדרגת את עצמך, לא יודעת. בסוף א' אומרים לך, וואי, איזה ילדה מסודרת. בסוף ב' וואי, את מתוקה, את מסודרת. בסוף י' ב' את מסודרת. אין לך עוד דברים בחיים? בואי, תרחיבי.
וגם אם
בא
לך לעשות משהו שהוא...
יכול להיות שזה בולט, אבל אחת העבודה שלנו, אחת העבודות שלנו בחיים זה לזוז, זה להתנוע, זה להרחיב את הכלים שלנו ולמשוח ולאמן עוד שרירים בנפש.
אבל לא
תוכלי
להבין את זה, כדי שכאילו, ברור שהדיבור משפיע, אבל הדיבור הוא זה שקובע את זה. בסוף כאילו יש לי בן אדם את האישיות שלו, נגיד יש בן אדם שהוא... שמח, יש
בן אדם
שהוא
כנלמד,
ויש
בן אדם
שהוא...
נתת לנו דוגמאות, את הלכת עכשיו על קוצי, מה אמרנו? שמחה זה דבר שאנחנו יכולים לפתח, זה מידה, זה לא אופי.
שמחה זה אופי.
שמחה וטוב לבב, פסקה ח', מי לא חזרה עליה? פרק א', פסקה ח'.
לא, דיברנו על זה ששמחה...
שמחה זה מידה. האישיות שלך נקבעת לפי מה שנולדת. עם הנטיות שנולדת איתם, לפי מה שתעשי איתם, לפי הסיטואציות, לפי המציאות, ולפי מי שתעבדי על עצמך להיות. ככה נקבעת אישיות. אישיות לא נולדת מעצמה, את עושה אותה. אז את יכולה לבחור האם את זורמת ומישהו אחר מנהל לך את האישיות, או שאם את בוחרת לנהל את האישיות של עצמך.
שמה זה מרנהל
את האישיות של עצמך? זה. לעשות עבודת המידות. לעשות חשבון נפש, לפתוח את העיניים, לראות מי את, ולראות מי את רוצה להיות. וכל הזמן לצמצם את הפער בין מה שאני מתפוגשת במציאות לבין מה שאני רוצה להיות. ולכן חשבון נפש הוא פרק אחרון. כי חשבון נפש הוא אחרי שאני יודעת מה אני רוצה להיות ומה הפער. אני לא יכולה לעשות חשבון נפש אם אני לא יודעת מה אני רוצה להיות. ופרק א' הוא נותן לנו את מה כדאי לך לרצות להיות. פרק ב' עובד לך על לבנות את הרצון. פרק ג' אומר לך מה הקשיים, מידות מצרניות. פרק ד', את כבר יודעת מה את רוצה. את כבר יודעת, את יודעת מה את צריכה לרצות. את כבר רוצה. את כבר יודעת איך לעשות את העבודה. מה נשאר? לראות מה הפער, חשבון נפש. יש?
בכלל לא
להכניס את עצמי המחנבים. בכלל. נכון, תקשיבו, אני ממש בתסכול שלא סיימנו את הפסקה הזאת. אנחנו שיעור הבא נתחיל בפסקה הזאת, ואז נמשיך להקדמה. לא למדנו את ההקדמה בשיעור הראשון, כי אמרתי שאני לא מלמדת הקדמה, כשאתם לא יודעים להעריך הקדמה למה. שיעור אחרון אני מלמדת. בהצלחה רבה.